הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. בני גנץ מצמץ, מצמץ, מצמץ ומצמץ. בנימין נתניהו ניסה להקוץ, הקץ, אבל קשה לפי שעה. וישראל הולכת שוב לבחירות. עם עקיבא נוביק ננסה להבין איך תיראה מעטה המערכת הפוליטית, מה עבר על גנץ ומדוע הוא בחר בהתאבדות פוליטית. ולמה גדעון סער כל כך מאיים על נתניהו. בהמשך נערך את חיים שדמי, שמפגין כבר 5 שנים נגד נתניהו. הוא יספר כיצד הפך למטרה מספר אחת של יאיר נתניהו, והאם המחאה המלולית שלו לא משרתת בכלל את הימין.
ברגע שיאיר נתניהו, וברגע שהאבא ראש הממשלה, נזכור, מגיש תלונה במשטרה, זה עובד.
סימנו אותך כמטרה.
כן, ואז יש את החבר'ה שמבקשים להוציא את זה לפועל.
את נרי לבנה שלחנו השבוע להתחסן.
האם סבלתם תגובה אלרגית מיידית חמורה לתרופה, חיסון, מזון, חומר אחר בעבר? סימנתי לו, אבל אני לא סובלת באמיה.
היא תהיה כאן באולפן בריאה ושלמה ותמליץ לכולם ללכת ולהתחסן. את פרופסור אמנון פלד נשאל על המוטציה הבריטית ועל התפשטות הקורונה. ולבסוף, 30 שנה לטרילוגיית הסנדק.
פרידו, you're my older brother and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again.
נבי טנדרמן ונתנאל שלומוביץ יביאו את ההקלטות הזכורות מהסרטים ויספרו על גרסת הבמאי שיצא לציון התאריך. הנה התחלנו. ואנחנו מתחילים כמובן עם הדרמה הפוליטית. שלום עקיבא נוביק.
אהלן.
אז מגיש הפודקאסט עוד יום בתאגיד. בוא תנסה לעשות לנו סדר במאמר שכתבת כאן בארץ עוד לפני הלילה הקריטי בכנסת. אמרת שבכל מקרה בני גנץ הולך להפסיד.
בהחלט. סופו הפוליטי הוא עובדה מוגמרת, וכל הוויכוח של הימים האחרונים היה רק מתי. אנחנו מסתכלים על הפעם האחרונה שהיה לנו מקרה מאוד מאוד דומה של גנרל שהציל את ממשלת נתניהו, הוא שאול מופז באמצע 2012. מופז קיבל אז הבטחות לא פחות מרשימות, העברת חוק הגיוס, שינוי שיטת הממשל, אני זוכר אותם חוגגים באותו לילה בכנסת, וגורלו של בני גנץ בוודאי עכשיו לא צפוי להיות שונה מזה של מופז.
אני אומר לכם שראש הממשלה הזה הוא שקרן. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הוא שקרן. ובאשר לעובדה שאמרתי לראש הממשלה שקרן, אנחנו דיברנו על זה. ראש הממשלה ואנוכי החלטנו לשים את זה מאחורינו. אנחנו מסתכלים לעתיד.
אז מה זה היה? אימור לא טוב, אימור לא נכון, הוא האמין עוד פעם לנתניהו? מה קרה שם?
בני גנץ קודם כל רשם את ההישג הכי גדול של מנהיג במחנה המרכז שמאל מאז אהוד ברק. אף אחד שהתמודד מול נתניהו החזק של ימינו לא הצליח ככה לקרב את קיצו של נתניהו. אבל צריך להפריד את שאלת ההישג, את שאלת הקמפיין, האם בני גנץ הוא האיש הנכון לקמפיין כזה, ושאלה שנייה היא, האם בני גנץ הוא האיש הנכון להתנהל בתוך ממשלה מול נתניהו? ופה התשובה היא לא. יש לבני גנץ אופי שכולנו היינו רוצים שיהיה לשכן שלנו, למורה של הילדים שלנו, למדריך של הילדים שלנו בחיל חינוך, אבל לא בטוח של הרמטכ"ל ששולח את הילדים שלנו לקרב. ובני גנץ הוא לא איש של קרבות, פשוט. יש לו אופי טוב, יש לו אופי מגשר, מפשר, זה פשוט לא עובד מול נתניהו שיש לו אופי של פוליטיקאי.
אבל בני גנץ כבר מכיר את נתניהו בעת, עשה לו כל תרגיל אפשרי עד עכשיו נתניהו, וניסה לעשות איזו עקיצה מול ניסנקון, ומה הוא נכשל שם?
ותראה כמה תרגילים בני גנץ הצליח לעשות לנתניהו. מול כל מה שנתניהו עשה לגנץ, מה הוא עשה לו בחזרה? חוץ מלאיים ולדחות כל פעם את האולטימטום. תראה את גדעון סער, ב10 ימים שבהם הוא לא בליכוד, הוא הצליח לעולל לנתניהו פי כמה וכמה ממה שגנץ עם חצי ממשלה הצליח, ולגדעון סער כרגע מה יש לו? הוא יושב בבית בתל אביב, עושה טלפונים לחקים, רוקם מהלכים, רואים פשוט כמה זה לא כוחות, גם בין סער לגנץ ובוודאי בין נתניהו לגנץ.
אז בוא ננסה להיכנס לראש של נתניהו, לא הצליח לו התרגיל הזה הפעם, הוא כן נשאר בבלפור לפחות עד הבחירות, המאבק המרכזי שלו עכשיו זה מול סער?
בוודאי, מול סער ובנט, ובעיקר מול התופעה הזאת, המשונה מאוד של שמאלנים שמצביעים לימני בגלל רצון להשפיע על מהלכי הכוחות בצמרת הימין. הרי לא סביר שאם יש עכשיו 75-80 מנדטים בסקרים בימין, לא סביר שפתאום עברו 500,000 או יותר אנשים לימין, פתאום התפקחו ואמרו, זאת תפיסת העולם שאנחנו רוצים. ברור שהכן ביבי לא ביבי, משחקת פה עם התוצאות ומשנה מאוד את המפה. המטרה הגדולה של נתניהו היא להוריד כמה שיותר שמאלנים שמצביעים ימין. זה דבר שיכול להשפיע על, על שאלת ההישארות שלו.
שלמי הם יצביעו למשותפת?
יצביעו למרץ, יצביעו למפלגת העבודה אם יהיה דבר כזה, ליש עתיד, תראה, אנחנו, נתניהו לא, לא ממש עסוק באיך השמאל יחלק את הקולות שלו, אלא באיך הימין. ושיטת העבודה של נתניהו היא ללכת על התרחיש המופרע ביותר, תרחישי האימים, ואז לפתור אותם. תרחיש האימים כרגע הוא לא כל כך מופרע, 61 יהודים נגד נתניהו, בהרבה מאוד סקרים יש את זה, והמטרה שלו היא להעביר מסער אל השמאל הישן קולות, לגרום לסער ולבנט לרוץ ימינה, להדוף את הטענות שלו ולהגיד מה פתאום, אנחנו ימנים, בוודאי שאנחנו ימנים, ואז כל המצביעים החדשים שחנו אצל בנט ועכשיו חונים אצל סער והם די פריחים, לא יצביעו להם, והוא, בוא נגיד מבחינתו, נוח לו שהמשחק יחזור להיות הימין-שמאל הקלאסי, לנו ולצרנו, הגוש שלנו וכל מי שנגדנו, ואז, בוא נגיד בתרחיש שאני לא רואה את ההיתכנות שלו, גוש הימין הישן של נתניהו, חרדים, בנט, מצליח לספק לו משהו, אולי גם גדעון סער יחזור וייכנס לממשלתו, נתניהו מומחה עולמי בהכנסה לממשלתו של אנשים שהבטיחו לו לעשות את זה, ואז הוא ממשיך בשלב הבא, שזה כמובן המשך המאבק ההישרדות המשפטי.
אם אנחנו מדברים על קמפיין הבחירות של נתניהו, אני מסכם אותו, הוא צריך לא לתקוף את שר מימין, אלא לגרום לאנשים להבין ששר הוא יותר ימני ממנו?
הוא צריך להעביר את המתקפה דווקא לשדה שלו, לשטח שלו, להביא את שר ואת בנט למלחמה מי יותר ימין. במלחמה הזאת נתניהו פשוט מצוין, הוא קמפיינר מעולה, הוא הצליח כל פעם לצמק מפלגות ימין שלידו, ושם כשהוא יביא אותם אל תוך המכלאה של המחנה שלנו, המחנה הלאומי, הוא יתחיל לנגוס מהם, להביא אותם לסדר גודל בינוני, ואז להתחיל מסע ומתן איתם על כניסה לממשלתו. אני חושב, אבל זאת מחשבה של הימים הראשונים לבחירות, זה באמת הערך שלה מאוד מאוד נמוך, אבל נדמה לי שהסנטימנט של סער נגד ביבי הוא הרבה יותר גדול משל בנט. בנט יש לו המון הערכה לנתניהו, הוא גדל על הספר מכתבי יוני, הוא קרא לבן שלו יוני, יש שם איזה יחסים מורכבים, הוא לא רק כועס על נתניהו, הוא לא רק מוכזב ממנו, יש לו גם המון הערכה. שר עבר איזושהי דרך יותר גדולה, ואני חושב שהוא פחות ייכנס לממשלה שלו. על זה ככה, בנט שכבר עכשיו באיזשהו בלבול, התחיל לפזר הרפל, על אם הוא ייכנס לממשלת ביבי, ברור שהוא ייכנס קודם, ונתניהו צריך בסך הכל לצמק את שניהם כמה שיותר, ואז לפעול להכניס את שניהם חיים מוחלשים לתוך הממשלה שלו.
בוא נדבר עכשיו על גוש השמאל, ניסנקורן עובר ליאיר לפיד, מה קורה שם ומה קורה עם מפלגות השמאל, מרץ כן, מרץ לא, העבודה כן, העבודה לא.
באופן די מוזר, מרץ היא המפלגה האידיאולוגית של השמאל היום, כמה שהיא קטנה, זאת המפלגה שזיגזגה הכי פחות בשנים האחרונות, מפלגה שעדיין אפשר לאתגר בה את המנהיג. יש לי מחליפה מנהיגים, מאז זהב הגלון כבר, אנחנו בשלישי ועוד היד נטויה, מי דווקא על סימני חיים.
אופר שלח שהיה פה שבוע שעבר, אמר פשוט היא מפלגה לא רלוונטית, היא לא נכנסת אף פעם לשלטון, היא יושבת מהצד וצועקת משהו ואף אחד לא סופר אותה.
מרץ, לצערי, אני אומר, לא נמצאת כבר שנים במשחק הפוליטי, פשוט לא נמצאת שם. אתה יודע, אני 8 שנים בכנסת, לא שמעתי את מרץ מוזכרת בהקשר הפוליטי. בימין יש סדר ויש מבנה. יש מפלגה, קוראים לה הליכוד, היא מתמודדת על השלטון. בשמאל, המבנה המרכזי, מפלגת העבודה, קרסה. מרץ היא מפלגה אידיאולוגית ללא שום מסוגלות פוליטית.
לכן אף אחד כבר לא קורא לעצמו שמאל בישראל. כי שמאל זה מילה נרדפת בזכות נתניהו, ללא שלטון, ללא רלוונטיים, למחנה החמוצים והדחויים. אבל יש שמאל בישראל. והשאלה האם אחרי שנתניהו יעזוב את המערכת הפוליטית, תהיה תקומה לשמאל, היא שאלה מרתקת. כרגע, בגלל כל השיקולים הטקטיים, הימין באמת גדל לממדים מפלצתיים, אבל תסתכל על מה שקרה בחצי שנה האחרונה. בני גנץ הביא הישגים מסוימים למחנה השמאל. זכות הווטו שיש לו על כל דבר בממשלה, היא דבר שלא היה כמותו כבר שנים למישהו מהשמאל. זה לא דומה לזכות וטו של משה כחלון מתוך הממשלה. לבני גנץ ולאבי ניסנקורן הייתה זכות וטו על מהלכים. כל הרעש והתררם שמירי רגב עשתה בתרבות, שגרר את סדר היום בישראל למשך שבועות ארוכים, כל זה לא היה. אבל בגלל הדרך המבזה והמשפילה שבה הוא סיים, בוא נגיד, הוא לא נפל על חרבו ברושם גדול, אלא נבעט בצורה מבזה אל מחוץ לכנסת, אז העתיד של המחנה הזה נראה הרבה פחות טוב מהחצי שנה האחרונה, שמעבר לכבודו של בני גנץ ולעובדה שנתניהו פשוט שיחק בו, החצי שנה האחרונה לא הייתה רעה במיוחד לאינטרסים של מחנה השמאל בכנסת.
אם אנחנו מסתכלים עכשיו על בני גנץ, מה הוא מודיע? מציתי, אני הולך מפה וחברי כחול לבן מתפזרים בין מפלגות אחרות?
תראה, אנחנו נכנסים לראש של עוד בצר, של מעיין ישראלי, אנשי לשכתו. שאלו אותם, החברים בכחול לבן, בשבועות האחרונים שוב ושוב, מה אתם רוצים? מה המודל? לאן זה הולך? והם דבקים בתורה שנקרא לה בני מזליקו. תמיד, גם בצבא, גם בפוליטיקה, תמיד היה לו מזל.
אז בסוף פשוט הכוכבים לא הסתדרו?
פעם ראשונה אגב. הוא נבחר לרמת קלות במקום גלנט, הוא נבחר לכל תפקיד בצבא, בפוליטיקה. תמיד, בני גנץ הוא אחד האנשים המזליסטים ביותר בישראל, הלוואי על כולנו חצי מהמזל שלו, ופה פתאום לראשונה הוא הופך מעשרות מנדטים לשלושה ארבעה שהוא באמת שווה, ותראה, אני לא יודע מי היום מצביעים בני גנץ. יש אדם אחד, אני יודע, אבישי בן חיים, כאיזה אקט של כבוד, אוקיי. גנץ לא ענה על השאלה הזאת מה כן, הוא כל הזמן התעסק בקרבות בלימה, הוא שמר על שלטון החוק, הוא שמר על התקשורת, הוא שמר על התרבות, הוא לא אמר מה כן, מה הסדר יום שלך.
אז איך נזכור אותו בסוף, טרגדיה או קומדיה?
אני חושב שטרגדיה, למרות שאני אישית מאוד מחבב את הפסוקים שהוא היה ממציא, הייתי מקשיב בשקיקה לרעיונות שלו, כי הוא באמת, הוא היה ממציא פתגמים שלפעמים הם יותר טובים מהמקור. זה כמו ספר משלי בין זמננו, שהייתי מת להיות כותב הציטוטים שלו, כי זה באמת ציטוטים נהדרים. אבל זה יותר, אני חושב, בשורה התחתונה, טרגדיה, כי לבני גנץ הצביעו, הייתי אומר, חלק עצום ממצביעיו, הם לא בדעות שלו. והם הצביעו לו כי בגלל ההבטחה היחידה להחליף את נתניהו, והוא שיחק באמת, הוא שיחק שחמט מול שחקני שחמט הרבה יותר מיומנים ממנו. עכשיו, למה אנחנו אומרים שחמט? יש בכנסת כמה אנשים שקוראים להם הקומפיוטרים, השחקני השחמט הפוליטיים, שהם באמת רמה מעל. למשל זאב אלקין, שידע כבר לפני שבועות שיש לנתניהו בעיה קשה מאוד להשיג רוב להצבעה. נתניהו לא חשב בשבועות האחרונים על ספירת אצבעות. תמיד היה לידו מחשב אנושי, שעשה בשבילו את השיקולים, זה יריב לוין, זה זאב אלקין, דוד ביטן, אני לא יודע אם הוא מחשב, אבל הוא היה עם יכולות פוליטיות, אישיות, אדירות, ואמר פעם זאב אלקין, שאני ויריב תלמידים של גדעון. גדעון סער הוא גם אחד מהמחשבים הפוליטיים האלה. נתניהו נחל שלוש תבוסות גדולות בעשור האחרון. זה חוק ישראל היום, שהבריח אותו מהמליאה שהוא ממלמל בושה, זה הבחירות לנשיאות ב-2014, וזה אירועי הפלת ממשלת נתניהו גנץ. שתיים משלוש התבוסות, גדעון סער הנחילו. הוא הכתיר את ריבלין על הראש שלו, והוא אינדס מהבית את התבוסה של נתניהו. אם אנחנו מסתכלים על סער, מסתכלים על אלקין, על לוין, שמתגעים שהם לא הפסידו הצבעות מעולם, לבני גנץ אין את זה. היכולות הפוליטיות הכי גדולות שהיו לו, זה אבי ניסנקון, שהוא באמת פוליטיקאי טוב, וזה אופר שלח, שכבר לא איתו. וכשהסתכלו על בני גנץ ואמרו בערגה ובעיניים נוצצות, הוא לא פוליטיקאי, הוא לא מניאק, הוא לא נחלולי, הוא לא תחמן, הוא פשוט לא נמצא במקצוע שלו. והוא הגיע לכנסת וקלט שאתה צריך להיות טוב בעבודה שלך. והאמירה שלו, אמירה מופלאה, אני לא רוצה ללכת לבית ספר לפעמים, היא כנות נהדרת. ובאמת גנץ לא רצה ללכת לבית ספר, כי בבית ספר היו פוליטיקאים אמיתיים וטובים, כמו נתניהו, כמו גדעון סער, כמו אלקין, והם פשוט הנחילו לו טרגדיה מתמשכת, הוא מקרה טרגי של בן אדם שלא יודע להיות מניאק מספיק. וגם כשיש מניאק מתוך מפלגתו שעושה את זה מצוין, אז המלחמה מולו מפרקת את כחול לבן, והרי אנחנו יודעים שכל התדרוכים של הימים האחרונים, בכירים בכחול לבן נגד ניסנקורן, בכירים נגד גנץ, זה אחד מול השני. וראינו פה, חזינו באימות בין מניאק מקצועי, לא אומר את זה בקטע רע, גנץ הוא קורבן של באמת מעשה נבלה פוליטי מצד נתניהו. אבל כשאתה עולה לזירה שבה כלי הנשק הם מעשי נבלה, אתה לא יכול להתגאות בזה שאתה לא עושה מעשי נבלה. זאת השיטה, בן אדם.
עקיבא נוביק, תודה.
תודה לכם.
מיומנו של המטרה מספר אחת, זו הייתה הכותרת באתר הארץ בסוף השבוע, והמטרה הזאת איתנו, חיים שדמי, שלום.
שלום, אלן.
אז תסביר מטרה מספר אחת של מי?
של מה שנקרא מנגנון נתניהו, ארגון הפשיעה של בנימין נתניהו.
שלמה הוא סימן אותך?
אני בכללי חלק מאותה מחאה שהפכה להיות כבר מאבק בתקופה האחרונה, אבל נמשכת 4 שנים. נגדו, נגד המשך שלטונו, ובכלל, למען ישראל אחרת, דמוקרטית, ליברלית, שוויונית. ואני חושב שבשלב מסוים, המנגנון, לא אגיד כרגע אם זה נתניהו עצמו, אבל אני חושב שהוא זיהה שמה שנקרא אני, או הרוח שאני מייצג, נעשה את מה שידרש כדי שהוא יודח.
מה זה יידרש? משפט
צדק. מה שיידרש מבחינת מחאה אזרחית, שלא מוכנה להניח לדבר הזה להימשך. עכשיו אני בכוונה אקדים ואומר, נהיה הכל נורא רגיש פה מאז ימי רצח רבין. לא מדובר פה על פגיעה פיזית, כן? ולא מדובר על שום דבר מאלה שיהיה ברור.
לא, אבל בוא נשמע כן הקלטות שלך במהלך ההפגנות, זה כן נשמע כמו פגיעה פיזית.
יאיר, תזכור את ההבטחה שלנו. זה נראה רחוק מאוד. תאמין לי, אמרנו לך כל הזמן, אנחנו יודעים למה אתה צריך מאבטחים. תאמין לי שאנחנו יודעים, יום אחד אתה תהיה בלי מאבטחים, וואי, אין לדעת.
3-4 שעות במשטרה?
אנחנו תומכים בך, עשית את זה מדהים, עכשיו תעשה אותו דבר, בצורת בקבוק תעבירה לתוך בלפור. בכלל לא יעשו שום דבר, תאמין לי. תבוא אליו בלילה, לבוש מסמינה של אישה כמו ביורים, שרה המטורפת תתבהל כל כך, שיגמר הסיפור, ותחשב רוח רפאים באה לרוב.
אני בוכה עליי.
אז תנסה להסביר לנו מה זה אומר, גם בקבוקי תעבירה, גם להסתער קודם, המבוגרים ילכו קודם ונסתער על בלפור, וגם יאיר נתניהו אומר שמה שיש איומים פיזיים על חייו.
מיליון פעמים דיווחתי לטוויטר ופייסבוק על פוסטים וציוצים שקרו באופן מפורש לדקור אותי, לרצוח אותי, לרצוח את ההורים שלי בכל מיני דרכים שונות ומושנות, ותמיד התשובה שחוזרת אליי מפייסבוק ומטוויטר, בדקנו את הפוסט, זה לא נוגד את כללי הקהילה, סליחה.
אתה אמרת את המשפט יאיר נתניהו אומר ואתה רוצה שאני אתייחס, אני לא אתייחס למה שיאיר נתניהו אומר. אני אגיד לך משהו על משפחת נתניהו, גם כשהם משרים, גם כשהם שרים הם משקרים. יש בו אהבה? לא, אין בו אהבה. הבעיה שלי היא לא עם נתניהו והצד שלו. אני אומר את האמת. מהיום הראשון לא הייתה, היה לי ברור לחלוטין לאן זה הולך. הוא עושה את מה שהוא חייב לעשות. והצבא או החיילים או הנאמנים עושים גם הם. תראה, אם אתה מתייחס אליו כאל גאון, ואתה מאמין בו, אז אתה חכם. זה הבחירה הכי קלה לטיפש, מאשר להתמודד עם המציאות. הבעיה שלי זה רק עם הצד שלנו.
מה זה הצד שלנו?
מבחינתי הצד שלי זה בוגי אלון, בסיטואציה הקיימת. אלי אבידר בוודאי.
היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הגיש נגדו כתב אישום, והחלת לו גם בעצם למות עוד לפני זה, אבל...
למי אני החלתי למות? מאיפה אתם מביאים את הדברים האלה?
יש בית הלל, בית שמי ובית מנדלבליט, המושחת הכינופת החלאה, שמי ייתן וירדו 9 קבין של ברקים ורעמים מהשמיים ויקחו אותך עלי אדמות. ואם אפשר גם את היתר עם הקבין העשירי, כן? אבל לא חשוב.
נו, אז מה זה אם לא יכולים למות?
אתה צוחק עליי. לדעתי יש שם דרי ואמסלם ומנדלבליט מכות נתניהו. באנלוגיה, אם יש מה שנקרא דם, צפרדע, קינים, אז הוא יפיל את המכות שלו של שחיתות פה והרס שם וכו' וכו'. נו, המכה העשירית? יש אחד שקורא לו, סליחה על הביטוי, האות השביעית באלף בית, לא אני המצאתי את זה. יש אחד שקורא לו, סליחה על הביטוי שוב, אבל כשזה נוגע אליו אין שום דרך אחרת להשתמש בתיאורים אחרים, קקה. אז אני אומר שהוא מכה. הוא אכן מכה. ובגלל שהוא בחור, הוא מכת בחורות. מי שרואה בדבר הזה איום, אוקיי, הוא או חסר עמוד שדרה, או מהצד שלו. עכשיו גם רבותיי, על מי מדובר פה? על מי מדובר פה? על הפה המזוהם, המתנף והבזוי ביותר כמעט, אני את הכמעט אומר בשל עשייה, כן? שחליל עליין איזה מישהו אחר שאני לא אעשה לו עוול. הכי בזוי במדינת ישראל, שמסתתר מאחורי היותו חלק ממשפחה שלטת, הרי אין שום סימטריה, זה לא אתה ואני זה מול זה מתעמתים.
אבל אולי אתה משרת אותו?
האנשים שמשרתים אותו הם אלה שטוענים את הטענות האלה. ואלה שחושבים שניתן למה שנקרא לשחק לידיים של נתניהו, כי זה מעיד על אי הבנה ועיוורון היום ונורא.
לא, אבל נתניהו יכול לבוא לתקשורת, להגיד שיש עליו אימים ברצח, להגיש תלונה, להגיד שאתה, לסמן אותך בתור האיש הרע, ואז אתה יודע, הרבה אנשים לא יזדהו איתך, כי אתה באמת נחשב יחסית קיצוני, ואז את האנשים היותר מתונים, זה שם בצד ויותר קשה להם לצאת נגד נתניהו.
א', עד כמה שאני זוכר, מאז כל הדברים האלה, רק מה שנקרא מתחזק את המחאה, ונקרא לזה גם ככה באופן אישי, גם אני. מי שהוא, מה שנקרא, אני מת על ה... זה ז'אנר יהודי, זה הכל כבקשתך. כן? הם רוצים מחאה נקייה, הם רוצים מלחמה בלי ירי, הם רוצים המון דברים. הם רוצים שלום בלי לוותר, שלום אבל. אלה הנזק הכי גדול לאנשים האלה.
אז עדיף ירי?
אתה שוב פעם חוזר איתי לזה, זה מדהים. אני אמרתי ירי?
כן, מחאה בלי ירי, זה המשפט.
אני לא אמרתי מחאה בלי ירי. תחזור, אני אמרתי מלחמה בלי ירי.
מלחמה בלי ירי.
אתה יכול לנהל מלחמה מול אויב בלי ירי?
וזה מלחמה מול אויב?
מי דיבר אבל? תקשיב, באמת, ליאור, יש פה גם איזושהי מידה של גלגול עיניים שצריך להפסיק אותו. יש אנלוגיות, בסדר?
אוקיי.
אוקיי?
אז מה כן צריך לעשות?
אמרתי, למחות.
מה זה אומר?
לא עוזבים את המעון, לדוגמה. את המעון בבלפור. מה שמכתיב את עוצמת המחאה ועוצמת ההתנגדות של אזרחים, לא משנה איפה, זה מאסף של השלטון. אם המחאה הייתה מובילה למצב שהיה נוצר כאן שינוי פוליטי דה פקטו, כי השינוי נוצר, אבל אז בא גאון הדור, אני אומר בציניות, בני גנץ וכל חבר השוטים האחרים, ובגדו בקהל הבוחרים שלהם. עכשיו בסוגריים אני אגיד, זה לא מדויק. הם קיבלו לגיטימציה מהציבור הדמוקרטי, חילוני סו קוד, לבגוד, כי הציבור הזה בוגד כל הזמן, והולך שבי אחרי אחרים. עכשיו צריך להבין, אין פשרות. נתניהו הוא לא אדם שיכול להגיע לפשרה, ובמובן הזה צריך להבין אותו. הוא חייב להימלט מבית כלא. הדבר היחיד שנתניהו יודע יותר ממני וממך, זה עד כמה הוא עבריין. דבר שני, במהותו האיש אכן רודן, באופיו.
מה זה אומר?
אין משמעות לדמוקרטיה. אם הוא היה בא ואומר, תשמעו חבר'ה, נעשה לי עוול, אני חף מפשע, ואני מעמיד את עצמי עכשיו למשפט או לחקירה, ובודק האם זה עובד במקרה שלי או לא. זה מה שקורה? אני הזמינו אותי פה ושם לחקירות, כן? אני מתייצב, בלי שאלה, בלי דילמה, בלי גרסאות, אני לא מתכונן, אני יודע טוב מאוד האמת. הנה, רק הבוקר חיכו לי בדואר שני מכתבים מהפרקליטות על סגירה של שני תיקים.
איזה תיקים?
אני כבר לא יודע להגיד לך. אני אומר את האמת, אני באתי ספירה, אני אחת לאיזה חודש מקבל בין מכתב לשניים כזה, בחודשיים האחרונים 5.
אתה מספר על מחיר מאוד כבד שאתה משלם על לא לעמוד מנגד, בוא תפרט את המחיר הזה.
זה ישמע מוזר, אני כמעט לא רואה בזה מחיר. כי אני חושב שאם אתה עושה משהו שהוא, אתה גם מאמין בו, אתה גם שלם בו, איתו, ומעל הכל הוא הכרחי. הוא הכרחי. וכשאתה יוצא, אתה חלק ממחאה נגד ארגון פשיעה, זה המחיר.
בוא כן תפרט מה עברת.
מה אני עובר? אני עובר איומים בלתי פוסקים והטרדות בלתי פוסקות על חיי ובכלל.
זה אחרי, נזכיר שיאיר נתניהו פרסם גם את הטלפון שלך, גם את הכתובת, ואמר בואו תגיעו אליו.
נכון. והגיעו. הגיעו לפחות פעם אחת, בין בן אדם לשניים. גם שאלו את השכנים בדיוק באיזה קומה אני, וזה היה מאוד חמוד. השכנים אחד אומר אליהם בכוונה קומה ראשונה, השני קומה שנייה. לא, הוא בכלל בבניין הזה. אני יכול ללכת בים, לדוגמה, וזה קרה לפני כמה ימים, ויגידו לי, מה שנקרא, שהשוטרים יפרקו אותך במכות, נגיד, בעלות.
איחולים.
איחולים. ויש את האיחולים המוכרים. אנחנו חיים בישראל, זה לא איזה משהו שאנחנו לא יודעים, על החיים שלי, ההורים שלי קיבלו, כללות אינסופיות. הכללות זה לא הכללות הרגילות שאנחנו מכירים.
אבל קראת לזה ארגון פשיעה. ארגון פשיעה בהגדרה זה צריך להיות מאורגן. זה מאורגן?
בוודאי. הדברים האלה עובדים בצורה מתוכננת. עכשיו צריך להבין, האדם בשטח, החייל, הביביסט לצורך העניין, הוא לא מקבל טלפון בבוקר, אתה היום במשמרת ונודיע לך מה עושים.
לא, הוא... תבוא לבית של שדמי, בוא תעשה לו משהו.
הוא מוכוון. ברגע שיאיר נתניהו, וברגע שהאבא ראש הממשלה, נזכור, מגיש תלונה במשטרה, זה עובד. זה מה שנקרא...
סימנו אותך כמטרה.
כן, ואז יש את החבר'ה שמבקשים להוציא את זה לפועל. עכשיו אני רוצה באמת להגיד שתי הערות קטנות. האחת, תראה, כשאתה יושב בשיחה פה, אתה מתנסח ומדבר בצורה מסוימת. כשאתה יושב בכנסת, אתה מדבר בצורה מסוימת. בהפגנה יש דינמיקה שונה. אין מה לעשות. עכשיו, כאשר מופעלת עליך אלימות משטרתית, כאשר אתה וחבריך, חשוב להדגיש, זה לא אני לבד, אנחנו סופגים אלימות, אנחנו נעצרים מעצרי שווא, אנחנו מבלים בחקירות, אנחנו מובלים לפעמים גם באזיקים, אנחנו לקחים למשפט. כשמי שעומד מאחורי זה, זה יועץ משפטי לממשלה ומשטרת פתח תיק, וכשאתה יושב בדיון בבית משפט ותובע משטרתי משקר, אני מדגיש את המילה משקר, במצח נחושה, על דברים שברמת עובדות, שאני שולף את העובדות מהטלפון ומראה אותם לשופט, זו התנהגות שאין כללה שתחתה לתאר אותה. אני, הבעיה שלי זה לא עם הכללה. הרי אין סימטריה ביני לבין תובע משטרתי או שוטר. אם הייתה סימטריה, זה נגמר ברגע. אבל אין. ולכן החובה שלי כאזרח היא להתאמת. יש פה עוד אלמנט של לשבור את מחסום הפחד. הצד שלנו, החילוני, הדמוקרטי, הליברלי, בין אם סו קולד ובין אם באמת, הוא חי תחת פחד של הטרור של הצד השני. תראה, הרבה מאוד מאנשי המחאה, אני מדבר על הוותיקים, יעשו את כל מה שהם יכולים. הבעיה היא בפער בין מה שהם יכולים למה שידרש.
אבל מה זה יידרש? כל הזמן אתה אומר מה זה יידרש, מה זה מידרש, ולא אומר מה, הסתערות המונים על בלפור,
לא יודע, תשמע.
גיליוטינות ברחובות, כאילו מה
לא,
עושים?
לא צריך גיליוטינות ברחוב, לא, למה כל הזמן אצל ישראלים יש...
טוב, זו אסוציאציה, למדנו על המהפכה הצרפתית בבית ספר.
למדו אותך על הקדה. מי שחושב שאפשר לשנות מציאות אך ורק בטוב, ולא בתהליכים, אז מוזמן לחיות במדינה משיחית יהודית שתתהווה מול עיניו ומתהווה מול עיניו מבלי שהוא נוקף אצבע מספקת. מי שחושב שלשים פתק בקלפי במציאות שלנו זה דבר מספיק, טועה בגדול, ונא לו לגלגל עיניים בעוד מתי זה יוצא יום השואה שלנו. אפריל נדמה לי. אז רק לא לגלגל עיניים, זה רק בקשה הצנועה היחידה שלי. ואל תעמדו כשצופרים, כי אין לכם קשר לדבר הזה באמת. שואה היא לא דבר פרטי.
טוב, בוא נשאיר שנייה את השואה בצד. מה זה כל מה שידרש? שוב, לא
לעזוב את בלפור מצידי. לא יודע, מצור. מה זאת אומרת?
מצור שנתניהו לא יוכל לצאת משם?
נתניהו מתבצר, נכון? הוא נמלט ממשפט.
בינתיים לא נמלט, עומד לדין. אמור להתייצב בדיון הבא, עוד לא התייצב.
לא, אתה לא מתכוון לזה ברצינות, נכון? אני אשאל ברצינות עכשיו את השאלה שלי.
בינתיים מנהל את מאבקיו המשפטיים, לא עשה שום דבר אחר דה פקטו.
בוא נעשה סדר. דיון ראשון נדחה, נכון? למה?
כמו כל דיון משפטי יכול להידחות.
בגלל הקורונה וסגירת פעילות בתי המשפט באחת בלילה, אחת לפנות בוקר. היה אמור להתייצב בדצמבר, נכון? התייצב? לא. נדחה לינואר. מה יקרה בינואר? הוא יהיה בטקס חתימה בדובאי? על איזה הסכם שגרירות או משהו שנחנך? די להתאמם. אני אומר ברצינות, די להתאמם. אנחנו לא יכולים גם את הפריבילגיה ברמת השיח של לשאול שאלות מתאממות.
אז
לא
מה תבוא על... ותשים אותו בצינוק? מה תעשה?
אני לא צריך, אני אזרח. אזרחים לא שמים אדם בצינוק. יש למשל אפשרות של אימון קונסטרוקטיבי שמדברים עליו. סתם בתור דוגמה אני מדבר. נתניהו צוואר בקבוק, ואם הצוואר בקבוק הזה לא יתפנה במסגרת משפט צדק, אז לא יהיה עתיד למדינה הזו. יחזור החורבן השלישי, מה שנקרא. המחאה, המאבק הזה, אחרי צוואר הבקבוק, היא על אופייה של המדינה הזו. האם זו תהיה מדינה דמוקרטית, ליברלית, שוויונית, שבה מופרדת דת ומדינה, למשל, שבה התנך נלמד כחלק ממיתולוגיות ולא כחלק מהיסטוריה, שחוק השבות לא מתקיים בה, ועוד כהנה וכהנה דברי, שמדגישה שוויון בבני אדם, ולימוד נכון של היסטוריה ומדעים ופילוסופיה, או שהיא המדינה שהתקיימה כל פעם ונחרבה לכן כל פעם, שזה מה שהיהדות יודעת לעשות, לצערנו הרב, כי הדבר הזה לא מספיק כדי לכונן מחנה משותף למדינה. ומאוד מאוד יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב, האם אנחנו בכלל יכולים להיות יחד כאותו עם ומדינה. עכשיו אני אומר את זה בחיוך, היינו צריכים לשאול את זה כבר מזמן. למעשה התשובה ניתנה. הרצל ורעיון המדינה הזו, זו הייתה התשובה. הגיע מי שהגיע, טרף את הקלפים, וזה יהיה סגירת מעגל יפה שמפלגתו תתעדה תחת אחוז החסימה בבחירות הקרובות, כי זה מה שראוי לאמיר פרץ וחברי מפלגתו.
חיים שלמי, תודה.
בכיף גדול, תודה רבה רבה.
יש חיסון לקורונה, זה החדשות החיוביות של השבוע, תכף נדבר גם על החדשות השליליות. שלום נרי לבנה.
שלום.
אז את היית שפנית הניסיון שלנו?
בהחלט.
אז שלחנו אותך לבית החולים מיכילוב, לא בפרוטקציה, אלא אני לא אגיד למה, אבל מגיע לחיסון.
ממש מגיע לי.
ואז הלכת שם כדי לעשות את החיסון, מה פחדת?
לא פחדתי, הרגשתי לפני החיסון חוויה של אושר מתפרץ.
אני בסדר, איך את? כמה אנשים חיסנת היום? לא תפיות הפעות לוואי, מי יודע מה.
קודם כל כן יהיה אודם, יכול להיות חום, עייפות, כאבי ראש, בסדר, סחרחורות, במקרים מאוד קיצוניים, פריחה, קושי בנשימה, גרד, זה היה מקרים קיצוניים, באמת תפו, לא היה שום דבר, שלחנו את זה.
כל עוד תופעת הלוואי היא לא מוות, אז אני בעד.
התרגשתי ושמחתי על מזלי הטוב, שאני לא צריכה לחכות שעתיים במתנה למעני קולים בקופת חולים.
אני אתאר פה, יושבת בלי קרניים, הכל בסדר, מרגישה טוב.
אז הנב קצת לוחץ.
מצטרף אלינו עכשיו פרופסור אמנון פלד, אימונולוג, חוקר סרטן ומפתח תרופות, מהדסה עין כרם, שלום.
שלום.
אז נרי פה באה עם מסכה, עדיין נזהרת, זה מה שצריך לעשות, למרות שהיא בת מזל וקיבלה חיסון?
כן, בהחלט. המחלה עדיין כאן, וכולנו צריכים לשים מסכה, בעיקר במקומות סגורים, אבל גם בחוץ, מנת למנוע את ההתפשטות של הווירוס. כמה שאפשר.
זאת אומרת, למרות שהיא קיבלה חיסון, היא יכולה להידבק ולהדביק.
החיסון הוא בעצם, אנחנו בעצם מייצרים את החלבונים של הווירוס הזה אצלנו בשריר. אנחנו מזריקים לתוך השריר את החומר הגנטי של הווירוס, הוא מייצר את החלבונים של הווירוס, והגוף שלנו מגיב על זה כאילו זה היה וירוס, זה משהו זר לגוף, זה חלבון זר. ואז יש תהליך של הכרה של מערכת החיסון שלנו עם החלבון של הווירוס, עם הווירוס המשוכפל הזה.
זאת אומרת, ברגע שזה פעם אחת נדבקת, הגוף יודע כבר איך להתמודד בפעם הבאה עם הווירוס האמיתי.
המערכת החיסון מגיבה אליו, היא מגיבה אליו בשתי צורות. בצורה אחת היא מייצרת כנגדו נוגדנים, זה לוקח זמן עד שהנוגדנים האלה מיוצרים בכמות, ונוצרים תאים שמייצרים את הנוגדנים האלה. בכמות מספיקה תוך 10 ימים. אחרי 10 ימים מתחיל להיות לנו איזשהו סוג של חיסוניות כנגד הווירוס.
זה עוד לפני החיסון השני שאמורים לקבל.
זה עוד לפני החיסון השני. העבודות או הניסיונות שעשו הראו שאפילו אחרי זריקה אחת, אחרי 22 יום, יש לנו מספיק חיסון בשביל להגן עלינו ברוב המקרים.
אז למה אנחנו שולחים את נרי עוד פעם?
אולי נרי, מערכת החיסון שלה פחות חזקה, והיא עשתה פחות נוגדנים ממה שהיינו רוצים בשביל להגן עליה, כדי שהמחלה לא תהיה בכלל, ולכן אנחנו נותנים לה עוד בוסט אחרי 21 יום. ובבוסט השני זה כבר עולה לרמות של הגנה מוחלטת על הגוף שלנו.
ואז היא תוכל כבר להיות בלי מסכה, או שעדיין גם אז אחרי זה צריך מסכה, ואי אפשר לטוס לחול וכו'.
העניין הוא שזה לא עניין אישי. אנחנו מתנהגים כאוכלוסייה. עכשיו, אם חלק מהאנשים אצלנו לא מחוסנים, אז זה לא יגן עליהם. לכן כדאי ללכת עם מסכה עד היום שבו יש בעצם חיסוניות עדר.
אותה חיסוניות עדר מפורסמת שדיברו עליה ככה בזמן.
בדיוק, המחלה היא במצב כזה שאנחנו לא רואים אותה בבתי חולים. ברגע שלא נראית המחלה בבתי חולים, אז בעצם אפשר להוריד את המסכה ולהמשיך את החיים כרגיל. ההנחה היא שזה מרגע שנגיע לבין 60-70%, 80%
מהאוכלוסייה בישראל.
מהאוכלוסייה בישראל, אז אנחנו נוכל להשתחרר מהמסכה הזאת.
נרי, חברות קינאו, מה היה שם?
מאוד. יש לי כמה חברות לשעבר שהן לא רוצות להתחסן, ולכן הן לשעבר, אבל האחרות...
מפחדות, מה, כל מיני
הם
תיאוריות?
הן רוצות שקודם ביבי ושרה יקבלו את החיסון. השטויות.
ביבי קיבל, לפחות ראינו מול המצלמות. אבל שרה עדיין לא, נכון.
אני חושבת שהיא עוד לא בגיל, היא בת 59. כל מיני אמונות פלות.
ומה, חתכת אותן? אמרת, עכשיו אנחנו לא מדברות?
כן, יש לי איתו מדי חברות במילא. בכל אופן, כל מי שדיברתי איתו קינא, שמח בשמחתי לכאורה, ויש לי חברה שחיכתה 3 שעות על קו הטלפון, וזכתה באמת לתור בשני בפברואר. זה בהחלט מזל גדול להיות בין המחוסנים הראשונים.
זהו, יקירה, סיימנו.
זהו? בואי נע, זה פחות כואב מחיסון נגד שפעת. זה כלום.
תרגישי טוב.
תודה רבה. יכול להיות שהצלת את חיי. זהו, אני קונה כרטיס לברלין.
או בקצה המנהרה?
כן, אני חייבת להגיד שאתמול אפילו התגנבה לליבי מעט חיבה לביבי אחרי החיסון, אבל זה עבר.
כי הוא הביא את החיסונים.
כן, כי הוא הביא את החיסונים.
בוא נכניס לסיפור הזה גם את המוטציה, אז נרי עכשיו, המוטציה רוצה את נרי, באה לנרי, נרי מחוסנת או שלא? אני רואה פה מבט מודאג של נרי עדיין.
עכשיו בוא נפחית את האנשים לכיוון השני, שלדעתי הוא כן נכון. יש בעולם כמות מסוימת של וירוס, והיא הולכת ועולה. זה המסה הווירלית, אוקיי? כמו שיש מסה של אנשים. הווירוס כדי להכפיל את עצמו, הוא מכפיל את עצמו על ידי איזשהו, יש איזשהו אנזים שגורם להכפלה של החומר הגנטי. עכשיו, היכולת של אותו אנזים לעשות את זה באופן מדויק היא מצוינת בווירוס הזה לעומת שפעת. שפעת כל שנה, חיסון חדש. כי מה שקורה זה מי שקורא את האותיות של הקוד הגנטי, אותו אנזים, לפעמים הוא פלופי, הוא לא כל כך עובד טוב. אז בשפעת הוא עובד רע. לכן כל שנה צריך להתחסן.
ובקוביד?
ובקוביד הוא עובד יותר טוב מאשר בשפעת. הוא עובד יחסית טוב לטובתנו.
לטובתנו.
הוא עושה פחות מוטציות מאשר זה של השפעת. אבל הוא
טוב, עברו גם פחות שנים. שפעת איתנו כבר המון המון שנים, וקוביד
נכון,
לא.
נכון, עדיין לא. אבל אנחנו יודעים את זה. זה משהו שאפשר למדוד אותו יחסית בקלות.
קצב השינויים.
המעבדה, קצב המוטציות. אפשר
אז לעשות... למה זה בשורה רעה?
זה בשורה טובה. זה אומר שהוא יותר מרגד. יציב, וזה אומר שהשינויים הם פחות דרמטיים.
אני רוצה בכל זאת להגיע איתך למוטציה הבריטית. למה היא כל כך מפחידה?
היא חדשה. לא הכירו אותה קודם, או הכירו אותה, אבל פתאום הראו שהיא שינתה משהו ביכולת של ההדבקה של הווירוס. היא כנראה לא שינתה שום דבר ביכולת של הנזק שהוא גורם.
אבל ההדבקה ב-70% יותר גדולה.
ההדבקה היא בין 40-70%. גם זה לא מדעית מוכח.
אבל עוד פעם, אני חוזר לנרי. עכשיו המוטציה הבריטית רוצה לתקוף את נרי. נרי מחוסנת?
היו הרבה מוטציות. ומה שקורה במעבדות של פייזר ומודרנה, כל מוטציה הם בודקים האם יש להם את היכולת לעשות את זה בזמן מאוד קצר, האם המוטציות האלו הן מחוסנות או לא. יכול להיות שמחר תהיה לנו הפתעה, אבל זה בסבירות יחסית נמוכה. נראה שהחיסון הזה מגן גם בפני המוטציה. עכשיו, הבשורה בחיסון הזה של מודרנה ושל פייזר, זה שקל מאוד לייצר חיסון אחר.
זאת אומרת, אם מוטציה אחרת מגיעה, אפשר לשנות ולהתאים את זה.
אתה משנה את האותיות בתוך ה... רצף הזה של הווירוס, ואתה משנה ומייצר את החיסון חדש.
ולא צריך אז עוד פעם לעשות
אתה
ניסויים?
אתה אולי תצטרך לעשות איזשהו ניסוי קצר של ברידג'ינג, ניסוי קצר, חודשיים, שלושה, ארבעה, ואתה יכול לזה, עושים את זה בשפעת. ופה זה אפילו יותר קצר, בגלל שלא צריך לגדל את הווירוס, לאסוף אותו וכאלו דברים. פשוט זה, אתה מייצר איזה סינתטי. זה מה שמדהים בכל הטכנולוגיה הזאת, הכל סינתטי. לא מייצרים שום דבר חי.
נרי, איך החיים שלך השתנו ב-2020, והתקווה, מה ל-2021, מה צריך לחזור?
קודם כל הנסיעות לחול כמובן.
ברור.
אני נורא רוצה ללכת לקולנוע. אני מאוד אוהבת קולנוע. סרטים. סתם התחושה של נורמליות ושל בלי פחדים ובלי כל אנשים שמספרים כל הסיפורי זוועה. ודודות חרדיות כמו הדודה שלי, ששולחות לי עזרה לא להתחסן כי זה יכול לפגוע בפריון שלי. שכידוע אני נוטה לאחר. אני צריכה לעשות עוד נכדים. לא חושבת שהעולם יהיה עולם נפלא, הוא לא היה נפלא גם קודם, אבל זה בהחלט תרדה גדולה מאוד המגפה הזאת. נפטר במהלכה הבן דוד שלי, שהוא היה בריא לחלוטין, לא מחלות רקע רזה ולא מעשן. זה קצת עמום העניין הזה של המגפה על האנשים, עד שאתה מכיר מישהו.
כמה אנחנו צריכים לחכות לתוך 2021, עד שהחיים יחזרו להיות פחות או יותר נורמליים?
בהנחה שיקבלו את כל החיסונים שמתכננים לקבל, אני מעריך שבאפריל, מאי, נוכל כבר אולי...
תחזית אופטימית.
כן. חשוב להתחסן כנגד שפעת, וחשוב להתחסן כנגד הווירוסים האחרים. זה מגן עלינו בסופו של דבר כאוכלוסייה.
טוב, המסקנה בסוף, אל תסתפקו בקורקום או איזשהו פתרון אחר, חיסונים זה הדבר.
קורקום זה טוב, זה עושה מצב רוח טוב, ויכול להיות שזה לאורך זמן, זה יכול לעזור.
אוקיי, קיבלנו פה גם טיפ...
איך קורקום עושה מצב רוח טוב?
אתה לוקח קורקום, אתה חושב שאתה מגן על עצמך, המצב רוח שלך עולה?
זאת אומרת, ההשפעה הזאת,
כן?
פסיכולוגית.
מי שאין לו יכול גם כמון.
אתם יודעים שפלסבו, מה שאנחנו קוראים קבוצת הקונטרול, הביקורת, ההשפעה שם זה 30%. תביאו תרופה עם השפעה של 30% להרבה דברים, ואני אגיד לכם תודה.
זאת אומרת, אני פה לא מחוסן בחדר, שניכם מחוסנים לקחת בערב קורקום, זה לא יזיק.
למה לא? קורקום.
אמנון פלד, נרי לבנה, תודה.
בבקשה.
זו המוזיקה הכל כך מוכרת של הסנדק. השבוע לפני 30 שנה, הסנדק השלישי יוצא לאור, וכבר מכינים לו גרסה חדשה. שלום נתנאל שלומוביץ ונירית אנדרמן.
שלום.
שלום.
אז הסרט הזה מסיים את הטרילוגיה של הסנדק, אותו גודפאדר באנגלית, משפחת הפשע הניו יורקית, שדי מהר מחסלת את היריבים שלה, אבל אחר כך כמובן יש לו תחרות אחרת. מה החשיבות של הסרט הזה?
צריך להבין שהסרט הזה נעשה בתחילת שנות ה-70, שזה תקופה של מפנה בקולנוע האמריקאי, שבעצם זה תקופה שמכנים אותה הגל החדש של הקולנוע האמריקאי, שזה היה ימיה הראשונים. אחרי סרטים כמו הבוגר, בוני וקלייד, הגיע הסנדק שבעצם סימל מהפך בהוליווד, מהוליווד של האולפנים הגדולים שהם אלה שקבעו מה יהיה בכל סרט ומי יוביל את הקו של הוליווד. הוליווד הפכה בעצם למקום של אוטרים, של במאים, שהם המרכז והלב של כל יצירה ושל כל סרט.
פרנסיס פורד קופולה נלחם עם האולפן הרבה מאוד כדי שיאשרו לו בכלל לצלם בניו יורק ולא באולפן צדדי כדי לחסוך בכסף, והוציא שם המון המון כסף וכל הזמן פחד שיפטרו אותו.
נכון, והיו לו הרבה מאוד ויכוחים עם האולפן, והוא לא, הוא סירב לוותר, ובדיעבד זה משהו שסלל את הדרך לדור חדש של במאים שבאו בעקבותיו בעשור הזה של ה-70s. ספילברג, סקורסזה, ג'ורג' לוקאס, שהפכו לכוחות הבולטים בהוליווד. אז הסנדק היה לו תפקיד מאוד מרכזי בעניין הזה.
והייתי מוסיף גם שהם הביאו איתם דור חדש של שחקנים שלא ראינו, אל פצ'ינו, מרלון ברנדו קצת שיקם את הקריירה שלו. אלה שחקנים שהם לא בדיוק המראה שהיינו רגילים לראות, רוברט רדפורד, קרי גרנט, שחקנים קצת אחרים. You don't come to Las Vegas and talk to a man like Mo Green like that. Fredo, you're my older brother and I love you.
But don't ever take sides with anyone against the family again. בוא ננסה להיכנס לדמויות של הסרט. עוד פעם אמרנו מרלון ברנדו, גם אל פצ'ינו, אין שתי הדמויות המרכזיות בסרט. מה קורה שם למי שלא מכיר?
אז בוא נתאר את זה לפי כרונולוגיה, לא לפי הסדר של הסרטים. יש לנו בעצם סיפור על משפחה אחת, משפחת קורליון, שמתחילה בילד ויטו, שבורח כילד מסיציליה לארצות הברית, ונאלץ להתמודד עם המציאות האמריקאית. יש לו חלום כמובן, החלום הזה כולל הרבה מאוד דם, והוא מקים משפחת פשע, ואז אנחנו בעצם מגיעים לסרט הראשון, שפוגשים את אותו עם בניו, ובניו יש להם תכונות שונות. יש את מייקל קורליון, שהוא הילד הטוב.
אל פצ'ינו?
אל פצ'ינו, בדיוק, שהשתחרר מהצבא, אחרי ששירת בגבורה במלחמת העולם השנייה. יש את האח החמום מוח, ג'יימס קאן, וכמובן יש את פרדו, שאף אחד לא רוצה לדבר עליו. וכל התהליך הזה של המשפחה בעצם מראה את עלייתו של מייקל קורליון דווקא בתור היורש, שזה התהליך של הסרט הראשון והשני, כן, הדואלוגיה הזאת. והסרט השלישי זה כבר העברת השרבית. זה מייקל קורליון הזקן, רוצה לפרוש, רוצה לצאת החוצה, ומשום מה מושכים אותו פנימה, כמו שהציטוט אומר. ובמקביל עולה אנדי גרסיה בתור הבן של סני, שהוא הדמות המובילה פה. אתה מדויק?
מעולה.
אז יש שם הרבה יריות, הרבה פיצוצים. למה זה סרט אייקוני?
בעיניי, לפחות, זה פשוט סרט טוב, כן? זו יצירת מופת שיש בה את הכל. יש לנו את הדרמה המשפחתית עם החלום האמריקאי הקלאסי בצורה קצת אחרת, שמאז כבר ראינו הרבה וריאציות. הכוח, הסקס, הדם, זה סיפור פשוט סוחף עם תסריט כתוב היטב, מבוסס על ספר מרתק, ולראיה התגובה של סמי השור, אחד מהראשים של משפחת הפשע גמבינו בניו יורק, שיצא מהקרנה של הסרט ואמר שהוא הרגיש כאילו זה מבוסס עליו.
גם האגדות אומרות שאחר כך המאפיה ימצא לעצמה כל מיני ביטויים ממש. מהסנדק.
כמו המילה הסנדק.
בין היתר, נכון.
אחת הסצנות המדוברות של הפרק הראשון זה באמת הסנדק, עומד שם אל פצ'ינו ועומד בהדבלה של האחיין שלו, ותוך כדי מחסלים את כל שאר המשפחות. I do renounce them. And all his pumps. I do renounce them. אז נתנאל, אנחנו שלחנו אותך לספור כמה יריות יש שם ומה כל כך איקוני בסצנה הזאת? מה העלית בחדקתך?
אז אני אשכרה ישבתי וספרתי. אני רק רוצה לציין שזה ככה ביליתי את הזמן שלי.
חמש דקות.
עם הרבה ריוויינד. זאת אומרת, נראה אותך סופר רובה אוטומטי. אז לא הצלחתי. אני יכול לומר שהיו לנו בהתחלה, כן, שבע יריות על שלושה אנשים, עוד זוג עם שני רובים שריססו פשוט עוד זוג, ואז עוד שלושה אנשים שנורו למוות בחמש יריות. אז אני לא אשאיר אתכם לעשות את המתמטיקה, אבל זה לא מעט הרוגים. היום בעולמנו הייתי אומר, זה נשמע קצת אפילו מעט, כן? זאת אומרת, סרט של הנוקמים מחסל את חצי היקום באצבע, אבל זה נראה די מרשים. עדיין.
הכל רק מוזיקה, בכלל אין דיבורים בסצנה הזאת, 5 דקות של מוזיקה והרבה יריות.
יש אנשים שמלמלים מדי פעם מילים אחרונות, אבל מעבר לזה, לא הרבה.
Now you come to me and you say, I'm Corleone, give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money.
אז בהתחלה של הטרילוגיה, מרלון ברנדו ואל פצ'ינו זכו לשבחים, הופעות קולנועיות מרשימות כתבו בביקורות בארצות הברית, בסרט השלישי אנחנו פוגשים את סופיה קופולה, הבת של, והיא לא יוצאת מזה כל כך טוב.
היא למעשה עושה תפקיד שיועד מלכתחילה לוינונה ריידר, אבל וינונה נאלצה לפרוש ממש רגע לפני הצילומים, בגלל איזו התמוטטות עצבים שהייתה לה, ואז קופולה ניסה חיפשת מאיזו שחקנית הוא יוכל לגייס לתפקיד, כל השחקניות שאולפן הציע לו, לא מצאו חן בעיניו כי הן היו מבוגרות יותר, הוא רצה מישהי צעירה. במקרה הייתה לו ממש בבית מועמדת לתפקיד, ביתו סופיה קופולה שכבר הופיעה בתפקידים קטנטנים בסרטים קודמים שלו, נמצאה, הפלא ופלא מתאימה לתפקיד הזה, והיא גילמה בסרט את ביתו של מייקל קורליאונה, אבל מה שקרה בסופו של דבר שהיא קיבלה ביקורות כל כך איומות מיד כשהסרט יצא על ההופעה שלה, שהיא יצאה משם בשן ועין, וכל המבקרים נהנו להצליף בה, והיו כאלה שטענו שהופעתה, למרות שהיא דמות שמקבלת מעט מאוד דקות מסך בסרט הזה, היו כאלה שטענו שההופעה שלה כל כך גרועה, עד שהיא הייתה חלק ניכר מהסיבה לזה שהסרט בסופו של דבר נכשל.
אז עכשיו הסרט השלישי עובר איזושהי עריכה מחדש, שזה משהו שפורד קופולה הוא אוהב לעשות, גם לסרט הזה הוא יושב, הוא פתח אותו בצורה אחרת וסיים אותו בצורה אחרת. למה צריך לעשות את זה?
אז בעצם צריך להבין שבעניין הזה קופולה הוא לגמרי סדרתי, הוא התחיל את האובססיה הקטנה הזאת שלו אי אז ב-1990 כשיצא החלק השלישי, והוא החליט לשבת ולערוך את 3 הסרטים יחד ל... מטרילוגיה ליחידה אחת, וערך אותם בסדר כרונולוגי. מאז הוא הספיק לערוך גם קלאסיקה אחרת שלו, אפוקליפסה עכשיו, ישב וערך אותה 3 פעמים, פעם אחרונה שנה שעברה, כל פעם משהו אחר. הבן אדם כנראה יש לו איזה חוסר שקט אינהרנטי שמחייב אותו כל פעם לחזור ולערוך, לחזור ולנסות לשפר. יכול להיות שבמקרה הזה של הסנדק 3, היה לו איזה דחף חזק יותר, הוא הרגיש איזה דחיפות, מכיוון שבמקרה הזה באמת זה הסרט מבין 3 שספג הכי הרבה ביקורת והיה הכי פחות מוערך.
אני חושב שהוא יגיד בעצמו שהוא היה צריך את הכסף. זה לא מבטל כמובן את הסרט ואת המשמעות שלו ואת מה שכן טוב בו, לרבות אגב, בגרסה החדשה שאני כן רוצה להחמיא לו, שלשם שינוי, מכל העריכות הקודמות האובססיביות שלו, הוא קיצר ב-12 דקות סרט של עצמו.
טוב, זה עדיין איזה 3 שעות, לא?
הוא קיצר סרט. אני לא חושב שאתה מבין כמה זה דרמטי. הבן אדם בדרך כלל נכנס לחדר עריכה ויוצא עם עוד 2 שעות. אז רק בשביל זה אולי היה שווה לערוך מחדש.
אם אנחנו מסתכלים על ההשפעות של הסנדק, יש את הסופרנוס, וכמעט כל סרט מאפיה לוקח איזשהו רפרנס מהסנדק.
כן, תראה, זה, כמו שאמרנו, זה נכנס לקנון, יש ממש מילים שנכנסו לאוצר, מילים כמו הסנדק, ציטוטים כמו להציע הצעה שאי אפשר לסרב לה.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
ישנים עם מדגים.
What the hell is this?
It means Luca Brasi sleeps with the fishes.
וזה גם סרט שעדיין אפשר לצפות ולנות. וגם הייתי אומר שאתה לא באמת יכול להבין את מלוא העושר של הדמות של טוני סופרנו, בלי באמת להכיר את הסנדק. ברור שזה סדרה טובה, וברור שאתה יכול ליהנות מזה, אבל נגיד אתה רואה את הסצנה המפורסמת שיורים בטוני סופרנו, והוא מחזיק מיץ תפוזים, ויורים לו במיץ תפוזים, וכמעט הורגים אותו. יש פה את הרפרנס המוכר לסצנה עם התפוזים, עם ויטו קורליאון. זאת אומרת, ההתכתבות הזאת היא תמיד שם ברקע, וזה לכל סרט מאפיה, הוא תמיד משחק איזשהו משחק עם זה, כן? זה כמו, יצא לי לראות הרבה סרטים, סרטי אקשן על קרישים משום מה, אבל כולם משחקים איזשהו משחק עם מלטעות. הם לא יכולים להתעלם ממנו.
נירית, שווה לחזור עכשיו סוף שבוע קרוב לשבת לראות את כל 3?
אם יש לך 9 שעות מיותרות וחיבה עזה להרבה... מאוד גברים שרק רוצים לרצוח ולראות אחד בשני ולעשות מין מחול מטורף כזה של אלימות ומוות ופשע ושחיתות, זה הסרט בשבילך לסוף השבוע.
אבל יש לכם המלצות יותר טובות.
מצד שני, אני חושבת שנגיד על החלק השלישי אפשר בקלות, אני הייתי לפחות בקלות מבטרת,
קיבלנו שליש על התנהגות טובה.
לגמרי. ואפשר פשוט לראות, אפשר להסתפק בשניים הראשונים ולהמשיך ישירות לסופרנוס, אני חושבת.
גם הייתי אומר, בואו נקשיב רגע לקופולה עצמו. מבחינתו העלילה התחילה ונגמרה בראשון ובשני. והשלישי, כמו בסרטים של מארוול, יש את הסצנה אחרי הקרדיטים כזה, להבדיל. אז אפשר לראות את הראשון והשני, ואם ממש בא לכם והתלהבתם ואתם רוצים לדעת איך נראה אל פצ'ינו עם קוצים, אז תראו את הסנדק 3.
נתניה שלומוביץ, נירית אנדרמן, תודה.
תודה לך.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, על הסאונד היו דן ברומר, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ', אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף אל האזינים.